ברכת התפילה וחלקיה, פסקה ב'. דרש רבי שמלאי, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך יתפלל. מינה לנו ממשה, דכתיב ויתחנן אל השם בעת ההיא, וכתיב השם אלוקים אתה אכילות, לראות את עבדך וכולי, וכתיב בתרי, אעברנה ואראה את הארץ הטובה וגומם. כן, יש איזה פסקה כאילו מעניה, כן, ממור בגמרא, אבל איזה ספורט כזה. בעניה, לראות את הדברים של הגמרא, אז לנחש מה הרב, לפני מה הרב יגיד, אלא מה הוא יבוא לבאר. זה כבר, מה הוא יגיד זה כבר עוד, אבל קודם כל מה הוא יבוא לבאר בפסקה. אז מה אתם, לפני שנקרא את הפסקה? ואז רבי שמלאי, לעולם מסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר יתפלל, מינה לנו ממשה, דכתיב וכו'. כן. יפה, היה... יחס בין ש... להסביר, זה העיקר פה במימרה. למה בעצם? מה המשמעות? למה צריך להקדים את השבח לבקשה? מה עוד?
אולי הלימוד דווקא ממשה.
יפה, נכון. והלימוד, מה המשמעות של הלימוד? מה אנחנו היינו מסבירים? ברמה פשוטה, לפני, בלי לכוון...
שוחד,
אני
מוסיף.
שוחד. כן, לנסות לשכנע, כאילו אתה בא, מלך בשר ודם, כביכול, אז אתה, לפני שתבקש, בוא קודם תגיד את גדולת המלך, שבח אותו ככה, לנסות, כן, להתחנף קצת, כן, איזה בצורה גסה. כמובן שכנראה זה לא מה שהרב יבהר, נכון? אבל בואו נראה, עכשיו נקרא את הפסקה. צריך שהתפילה תהיה נקייה מכל רעיון של שינוי רצון והתפעלות בחוק השם יתברך. משהו דעה כוזבת ביחס האלוקות, ומביאה להשחטת סדרי השלמות האנושית. ולעומת זו, זה עצם ערך התפילה וביטחון פעולתה בקיבוץ תנאיה, גם מלבד פעולת השגת המבוקש והתרוממות הנפש וזכותה לידי התפילה, ופינה גדולה בהשלמת האדם. על כן צריך שיבין כל מתפלל שהתפילה היא חוק נפלא שחקק הקדוש ברוך הוא בעולמו להשלמת יצוריו בכל דרכי השלמות, ובייחוד לתכלית השלמתם המוסרית הנצמחת ממנה, ואינה בגדר עניין מוטבע בחוקו יתברך חלילה. ועל כן ראוי שקודם כל תפילה יוקדם סיפור השבח, להורות שראוי לשבח הרבה על קביעת חוק התפילה שלא כפי המושג בדרך השאלה בשם טבע באלוהותו יתברך. והראיה ממשה חשובה מאוד, שהוא עליו השלום בהשגתו הגדולה, היה ודאי בטוח שלא יבוא לחשוב צד שינוי רצון והתפעלות בחוק השם יתברך על ידי התפילה. מכל מקום, הרבה להקדים שבחו, לגלות מן הכוח אל הפועל, אמיתת הדעה הראויה להיות רשומה בלב על ידי התפילה. קל וחומר, כל האדם כוזב, שאפשר לו להיות טועה בדעות כוזבות, שראוי להקדים מה שירומם נפשו ויעמידה על ציור האמיתי.
זה בדיוק ההפך
מה שאמרת. כן. שמה ההפך? אתה חור פותח. צריך שהצעת תהיה נקייה
יש בו יחס בין חוק אצל הקדוש ברוך הוא וחוק אצלנו.
כן, נכון. מוזכר פה חוק כמה פעמים, ולעומת כן חוק באלוקות, שזה לא, כאילו הרב אומר, זה לא ככה, לעומת חוק אצלנו, כן. מה היחס בין זה לזה? מה ככה, החצי הראשון של הפסקה, מה המבנה? בוא נדבר רגע שנייה. מה המבנה של המשפטים? יש פה יחסית, הרב פה נדיב פה עם הנקודות, כן? איך להלך בפסקה הזאת, מקסימום נקודה וחצי. פה יש לנו בחצי הראשון, אחרי כל איזה 10 מילים נקודה. אז שלושת המשפטים הראשונים, מה היחס ביניהם? כן, צריך, זה המשפט הראשון, אחרי זה הוא לעומת זה, משפט שני, על כן משפט שלישי. ואחרי זה, ועל כן משפט רביעי גם.
כאילו המטרה, המטרה, המציאות בפועל והפתרון.
זה מציאות בפועל, עצם ערך, המשפט השני, לעומת זה עצם ערך התפילה, ביטחון פעולתה. אוקיי, אבל יש פה נכון, יש פה איזה משהו אז פתרון או משהו שנובע ממנו על כן, אבל מה היחס בין שני המשפטים הראשונים? צריך ככה, ולעומת זה ככה. לעומת זה, מה זה לעומת? שיעור לשון. מה זה לעומת? איך זה נקרא? זה נקרא מילות יחס, נכון? מה? למרות, זה נקרא, זה ניגוד, נכון? ככה זה בתפקיד, במבט שלי עכשיו זה. מילת יחס, התפקיד שלה זה ניגוד. אז יש פה בעצם שתי משפטים מנוגדים. מצד אחד ומצד שני, ולכן צריך ככה וככה. אז מצד אחד צריך שהתפילה תהיה נקייה מכל רעיון של שינוי רצון והתפעלות בחוק השם יתברך. אנחנו, התפילה, כשמגיעים לתפילה, היא צריכה להיות נקייה מכל שמץ של תפיסה שיש חס ושלום איזה שינוי רצון והתפעלות בחוק השם יתברך. אסור לחשוב, אסור שיש שום שמץ של תפיסה. תודה, עכשיו לך, סימנו. אז אסור לחשוב שהתפילה חס ושלום משנה משהו באלוקות. דיברנו על זה קצת בפסקה הקודמת. למה? יש פה שתי סיבות, נכון? מה שהודעה כוזבת ביחס לאלוקות, הוא מביאה להשחטת סדרי השלמות האנושית. קודם כל זה שקר. זה שקר, חס ושלום, לא יכול להיות שום התפעלות באלוקות. בסדר, אז שקר הזה, יש פה בעיה מצד התפיסה של האמת. הרב אומר, לא רק זה. יש פה גם השחטה של סדרי השלמות האנושית. הבעיה היא, אתה, האדם שמתפלל בצורה כזאת, באלוקות, שוב, אמרנו, באלוקות אנחנו לא פועלים כלום. לא לטוב ולא למוטב. אם חכמת, חכמת, הלך, ואם לצת לבדך תיסה. המצוות שלנו לא מסופים, לא מסיפות לקדוש ברוך הוא, והעברות שלנו לא מורידות מהקדוש ברוך הוא, חס ושלום, כלום. אלוקות העליונה וכו'. וכן, היא משפיעות בוודאי על הופעת האלוקות בעולם. זה כן. אבל באלוקות עצמה אין לנו שום נגיעה. אז זה שקר. אבל בנו זה קלקול אדיר. כשהאדם הוא תופס שיש איזה שינוי באלוקות, באותו רגע, האלוקות הפכה להיות משהו גשמי.
קלקול מוסרי?
קלקול מוסרי, רוחני, אמוני. זה פתח עכשיו לכל ההשחטות. עדיין זה בדקי דקות, בסדר? יכול להיות שזה כבר בחינה של עבודה זרה, בסדר? כי זה כבר, האלוקים הוא נפעל, ברגע שהוא נפעל, אז הוא כבר לא אינסופי. ברגע שהוא לא אינסופי, הגשמת אותו. אז יכול להיות שאתה, הדבר הגשמי הכי עליון, בסדר? במדרג. אבל זה בשורש זה כבר הפער בין זה לעבודה זרה, הוא כבר כמותי, הוא כבר לא איכותי. לכן אין שום, אסור שיש שום תפיסה, זה מקלקל אותנו חס ושלום אם אנחנו, יש לנו איזה שמץ של תפיסה של שינוי באלוקות.
עכשיו, כשאנחנו משנים פה את הגילוי של הקדוש ברוך הוא, זה גם שינוי באלוקות.
שמה זה? לא, מה פתאום. זה שינוי בהופעה האלוקית בעולם. העולם נברא בצורה כזאת, שמידת ההופעה האלוקית בעולם, היא תלויה גם בנו. אנחנו שותפים עם כל בהופעת אור השם בעולם.
הקדוש ברוך הוא מחיה את המקום הזה.
נתנו לחזור למשל שדיברנו פעם שעברה, אחד המשלים, על גלי רדיו ואנטנה. אם אתה תוציא אנטנה ותכוון את התדר או תגביר או תנמיך, זה לא משנה כלום בגלי רדיו שנמצאים פה באוויר. בגלי רדיו כל הזמן יש את המשדר הגדול של תחנת רדיו מורשת, ושולח את זה, זה לא משפיע עליו אם אתה מרים אנטנה או לא מרים אנטנה. עכשיו, הכל השינוי הוא אצלך, גם פה. כל המצוות שלנו, התפילות, ההתרוממות וכל מה שאנחנו פועלים פה בעולם, שמאפשרות לעולם לקבל את השפע האלוקי, שכל הזמן מושפע בשפע של טוב ורחמים, הן לא משנות כלום באלוקות. העולם משתנה, אנחנו משתנה.
בעצם זה שיש לך יכולות להרים אנטנה, זה אומר שאתה לא רדיו.
אז מה זה, אבל מה זה קשור לאלוקות? זאת אומרת שיש לך כוח.
יש פה איזה משהו נפרד מהאלוקות.
העולם שלנו נקרא עולם נפרד. למרות שבעולמות הנפרדים, עולמות בריאה, עשייה, עשייה, בטח עולם העשייה נקרא עולם נפרד. לא נפרד במובן שהוא יכול להתקיים בלי האלוקות, אין שום קיום בלי האור האלוקי, אבל כן, האלוקות נעלמת בעולם, והמעשים שלנו יכולים להופיע אותה, לאפשר לה להופיע בעולם. למרות שלוקות, וזה חלק מרצונו יתברך, שזה יהיה ככה, היה יכול גם לברוא אחרת. בסדר? אבל זה לא, בלוקות עצמה אנחנו לא משנים כלום. גם, בסדר? פועלים בתוך הרצון הלאה. אז זה השחתה, האדם שזה משחית אותו, את כל היחס של הלוקות, ממילא אנחנו אלה שמפסידים מזה, לא, הלוקות לא מפסידה כלום. זה מצד אחד. מצד שני, אם ניקח רק את זה, מה עלול לקרות? אם אדם יאמין עד הסוף שהתפילה לא משנה כלום באלוקות, מה זה יכול לגרום לו? הכל מכתוב, כן? הכל כבר כתוב, אפשר לשנות כלום, מה זה משנה, מה שאתה עושה זה? אז ממילא, בשביל מה להתפלל? אם התפילה שלא משנה כלום באלוקות, אז בשביל מה להתפלל? אדם עלול להגיע לתפיסה, כן? לעומת זה, עצם ערך התפילה הוא ביטחון פעולתה בקיבוץ תנאיה, שבוודאי התפילה פועלת כשמתקבצים התנאים שלה, מה זה התנאים שלה? כן, הציבור, המניין, הנוסח, הכוונה, הנקיות, כל ההלכות של התפילה, בסדר? כמובן שככל שהאדם יותר מתפלל לפי כל הזה, אז הערך של התפילה והפעולה שלה הוא גובר. אז הביטחון בפעולת התפילה בקיבוץ תנאיה גם מלבד פעולת השגת המבוקש, חוץ לא רק אם בסוף קבל את הכסף מהכספומט או לא, כן, מה שביקשתי יצא או לא, והתרוממות הנפש וזכותה על ידי התפילה, שגם זה מה שקורה בתפילה, גם חוץ מכל זה, זה בוודאי שהתפילה היא פועלת, ופינה גדולה בהשלמת האדם, גם זה השלמת האדם. השלמת האדם תלויה בשני דברים, אחד שיהיה לו ידיעה ברורה שהוא לא משנה כלום באלוקות, והתפילה שלו לא מזיזה כלום באלוקות עצמה, ומצד שני, שיהיה לו ביטחון שהתפילה שלו פועלת, ובזכותה יהיה יותר שפע אלוקי בעולם. שני הדברים האלה הם חשובים להשלמת האדם, והם שני דברים שהם כביכול מנוגדים. איך אנחנו בעצם מחזיקים בנפש את שני הניגודים האלה ומגיעים בגישה נכונה לתפילה? שמצד אחד אני יודע, זה לא פועל כלום באלוקות, מצד שני אני בטוח שזה פועל. לכן, על כן צריך שיבין כל מתפלל שתפילה היא חוק נפלא, זה באמת פלא. נפלא זה גם נפלא, נהדר, אבל זה שון פלא. שהרב אומר, זה פלא, אנחנו לא מבינים איך זה עובד, זה באמת יש פה איזה משהו שמעבר להשגתנו, שחקק הקדוש ברוך הוא בעולמו להשלמת יצוריו בכל דרכי השלמות, ובייחוד לתכלית השלמתם המוסרית הנצמחת ממנו. הקדוש ברוך הוא חקק בעולם את הכוח של התפילה, שהיא משלימה חסרונות, שיש כל מיני חסרונות שקיימים בעולם, והתפילה היא משלימה את החסרונות האלה.
מה השלמה מוסרית שהתפילה משלימה?
ובייחוד, חוץ מההשלמה של המעשית, גם ההשלמה המוסרית, שהעצם הזה שאדם קושר את עצמו להשם יתברך, והוא בעצם מבין, מבטא, שכל המקור של השפע בעולם שהוא יכול לקבל, יש רק מקור אחד שממנו זה מגיע, אחרי זה יש הרבה שליחים, אבל יש רק מקור אחד שאוליו הוא מתפלל, וזה השם יתברך. זה שלמות מוסרית עליונה. השלמות המוסרית הזאת, כמו שנראה גם בהמשך, היא לא רק כללית, אלא היא יורדת גם לכל בקשה ובקשה. בסדר? נדבר על זה בהמשך. אבל זה שלמות מוסרית, אז גם התפילה היא משלימה חסרונות בעולם, והחיסרון הכי גדול שהיא משלימה זה החיסרון הנפשי שהיה...
זה
מה שאומר התעוררות הנפש וזכותה על ידי התפילה? כן.
מה זה עוד
את התפילה? שיש חולי בעולם, זו תפילה שגורמת שיהיה רפואה. שיש קושי בפרנסה, התפילה גורמת שיהיה פרנסה. זה חולי. זה חוק. אנחנו לא יודעים תמיד איך החוק הזה עובד, ולא תמיד אנחנו רואים את הפעולה שלו בנקודה שאנחנו רוצים לראות, אבל התפילה משלימה חסרונות בעולם. כל שיש יותר תפילות, כידוע בדברי רבי נחמן, שאם יש משהו שחיסרון שלא לא התמלא, אז זה או שלא התפללו עליו מספיק, או שלא התפללו עליו בכלל. התפילה היא משלמה חסרונות בעולם. אבל החיסרון המרכזי זה השלמות המוסרית הנפשית. ואינה בגדר עניין מוטבע בחוקו יתברך חלילה. כן, לכן כשאדם מגיע לתפילה הוא חייב להגיע עם הידיעה הזאת שזה חוק, זה פלא. עכשיו הוא הולך לעשות משהו שהקדוש ברוך הוא חוקק בעולם וזה פלא איך שהוא פועל, אבל החוק הזה הוא לא באלוקות, החוק הזה הוא בעולם, הוא במקבלים. זה תמיד היסוד שתמיד נחזור אליו, שכל העניינים תמיד תמיד זה במקבלים. העולם זה לא באלוקות עצמה. ועל כן ראוי שקודם כל תפילה יוקדם סיפור השבח, להורות שראוי לשבח הרבה על קביעת חוק התפילה שלא כפי המושג בדרך השאלה בשם טבע ולאותו יתברך. מה השבח בעצם גורם? השבח הוא קודם כל מורמם, מה זה? כן, אז מה זה אומר שתפילה לשם תפילה? אתה רוצה לקבל, אתה מתפלל אחרי, אתה מבקש דברים. אז אתה משבח לפני, אז מה אתה, קודם כל אתה, השבח זה להראות כמה הקדוש ברוך הוא נבדל, כן? אתה קדוש, אתה גיבור, כאילו אתה, בעצם הקדוש ברוך הוא עליון. ומה שהרב אומר פה זה לא רק לשבח את השם יתברך, אלא הוא אומר פה לשבח, מה זה? זה בוודאי, זה נכון, זה כל תפילה, אבל התפילה מתחילה דווקא בשבח, להורות שראו לשבח הרבה על קביעת חוק התפילה, שלא כפי המושג בדרך השאלה בשם טבע בלאותו ידבר.
אבל לא על זה אנחנו מודים.
משבחים.
משבחים על דברים אחרים.
נכון, אבל השבח הוא זה שאתה צריך לשבח, בפועל מה אתה משבח, אתה מרומם את הקדוש ברוך הוא, כן, לפני שאתה יורד לבקש דברים, אתה מרומם אותו, כאילו להגיד שהוא מקור הכל, הוא עליון מהכל וכו' וכו' וכו'. ובעצם זה שאתה צריך לשבח, יש את התוכן של השבח, שהוא לרומם את השם יתברך, ועצם הצורך לשבח לפני התפילה, עוד לא אומרים לך, זה כבר מה שהכניסו לנו בנוסח, אבל בעצם המבנה הזה של התפילה, מה שאומר רבי שמלאי, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא יתפלל, אז האמירה הזאת היא אומרת לנו, תבין, אתה צריך לגשת לתפילה, לשבח על עצם זה שיש את המושג הזה של תפילה, שהיא לא בהשם יתברך, עד רבה הוא עכשיו הוא מרומם, והוא לא מתפעל, הוא המקור של כל הפעולות בעולם, והוא לא נפעל מכלום, ואני עכשיו בא ומתוך זה אני מבקש. בסדר? והראיה ממשה חשובה מאוד, שמשה רבנו, הוא בוודאי לא היה חשש לצד של שינוי רצון, כן? הוא השגתו הכי עליונה, פעל פה אדבר בו, מראה ולא בחידות, כאילו הוא אספקלרה שמאירה, כאילו הוא הכי ראה את האלוקות, הכי קרוב שנברא יכול להיפגש עם האלוקות, בתארה הכי גדולה, ובלי שום חשש של הגשמה חס ושלום, כן? ומכל מקום הרבה להקדים שפחו, להגיד שזה משהו עצמי, לגלות מן הכוח אל הפועל, אמיתת הדעה הראויה להיות רשומה בלב על ידי התפילה. קל וחומר כל אדם כוזב, שאנחנו אפילו לא נביאים, שהם בספקלר השנה מהירה, אנחנו עוד מדרגה פשוטה, אנשים פשוטים, שיש לנו גם דעות כוזבות, כל הדעות של האמונה שלנו, זה מה שאנחנו מסתדלים כל החיים, לזכך אותם, לטהר אותם, אז אנחנו יודעים שיש לנו גם טעויות בתפיסה שלנו בכלל, בטח בתפיסה כלפי האלוקות, אז אפשר להיות טועה בדעות כוזבות, לכן אנחנו חייבים לגשת לתפילה, להקדים את השבח, עוד פעם בשבילנו, כדי לסדר את הנפש ביחס הנכון, שלפני שאנחנו באים לבקש, אז אנחנו יודעים מצד אחד שהבקשות שלנו הן לא לחינם ובוודאי פועלות, אבל הן מגיעות מתוך מבט שהן לא משנות כלום באלוקות, אלא אנחנו בעצם אלה שהולכים להשתנות פה בתפילה, העולם הולך להשתנות, ומתוך זה לזכות לשפע אלוקים. כן.
זה מרוצה מציאות חסרונות שהתפילה משנה.
כן.
יש בזה ניתוק בין אלוקות למציאות. המציאות נוצרה עם חסרונות.
ודאי, זה ניתוק שהוא לא ניתוק מוחלט, הוא ריחוק, נקרא לו, לא ניתוק, אלא ריחוק עם מסכים על מנת להתקרב. זה מה שהרב כותב בראות התשובה, שהתשובה קדמה לעולם. העולם נברא בצורה כזאת, שהוא מה משמעות שתשובה קדמה לעולם? שהעולם הוא מראש נברא כאילו להתנתק מהקדוש ברוך הוא, בריאה זה מלשון חוץ, ברייטה, נכון, זה חוץ. העולם כאילו יוצא החוצה מהאלוקות, אבל מונח בו המקום הזה של הגעגוע וההשתוקקות לחזור בחזרה לאלוקות, שזו התשובה שקדמה לעולם. אז זה מה שנותן לנו את הביטחון, כמו שהרב כותב, לכן אין דבר בטוח בעולם כמו התשובה. זה ניתוק שהוא בטוח יחזור, אבל זה מה שיצר את ההשתוקקות ואת הרצון של העולם שלנו להתמלא בחזרה. וזה העבודה שלנו, עבודה של עם ישראל, בעצם להוביל את העולם, לגלות לו את ההשתוקקות הזאת, את הדרכים, איך מתחברים בחזרה, מחברים את, את הכל בחזרה לאלוקות, תהליך היסטורי שלוקח כמה דקות, אבל בסוף הוא מגיע. וכן, בכוונה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם חסרונות, יש פסקאות של הרב באורות הקודש, שמדברות על השלמות וההשתלמות. אז הרב כותב שם האלוקות היא שלמות אינסופית. אבל כביכול, יש דבר אחד שלא יכול להיות קיים באלוקות, שזה ההשתלמות. השתלמות זה העלייה. זה לא יכול, כאילו במהות, כי אם זה משהו כבר שלם, אין לאן לעלות. אם יש לאן לעלות, זה אומר שזה כבר משהו גשמי, מישהו מתפעל, יש לו תהליך, זה לא שייך באלוקות. לכן, העולם נברא חסר, כדי להופיע את ההשתלמות, את כל התהליך של העלייה. שזה כל המשמעות של בריאת העולם והתפקיד שלנו בעולם. ובמבט הזה הרב אומר שהבחינה של מה שחזל אומרים, העבודה צורך גבוה, שיש משהו שהעולם הוא כאילו משלים כביכול, כן? שוב, לא באלוקות מצד עצמה, אלא הופעה האלוקית בעולם השלמה היא מופעה דרך שני הדברים, דרך העולמות האלוקיים, הרוחנים העליונים, שהם כביכול שלמים, והעולם שלנו שהוא עולם של השתלמות. ואחד הדברים המרכזיים של ההשתלמות בעולם זה התפילה. יש עוד דברים, כן.
בפסקה הזאת כאילו תקנו לנו, צריך לומר ככה וככה, כדי שלא, כדי לדייק את הפנייה לקדוש ברוך הוא. אבל בפסקה הקודמת הרב דיבר על החשיבות של זה שהיא מדברת במידה שלה ובחופש גדול. זה ממש, זה סותר לגמרי, אני לא מצליח להבין את התפילה. התפילה אחת היא חופשית לגמרי, והתפילה פה מתוקנת בשביל שלא תגיע לידי טעות.
זה שני דברים נכונים. אמרו לך את המבנה הכללי. פה בדרך אגב לא מדובר על נוסח בכלל. אמרו לך צריך שבח ואחרי זה בקשה, כי זה הגישה שלך לתפילה. חשוב להסביר לנו את הגישה, בלי זה היינו חושבים שאפשר להתפלל, כי באמת הקדוש ברוך הוא משתנה, או לא יודע, כאילו. אמרו, זה הגישה הנכונה, שבח ואחרי זה בקשה. עכשיו, בתוך זה, תדבר בחופש, אחרי שאתה מבין את היסודות האלה, אתה יכול לדבר על אלוקים כאילו הוא משתנה, זה בפסקה הקודמת, רפאנו ונרפא, רחם על חוס ורחם עלינו וכו' וכו'. אתה יכול עכשיו לדבר בחופש, אם הבנת את היסוד הזה, עכשיו אתה לא צריך להיות בלחץ, כי תתן לנפש... זה מאוד כללי, זה מאוד מאפשר המון חופש.
זה לא משמע בפסקה הקודמת.
מה זאת אומרת?
בפסקה הקודמת זה נשמע כאילו שכל התפילה היא גם אם תגיע לידי טעות, אבל...
לא תגיע לידי טעות, לא, הפוך.
הוא אמר פה
בפסקה הקודמת...
איך שהיא רגילה.
כן, מה זה איך שהיא רגילה? חופש גדול, חופש גדול זה לא אומר שאין גבולות בכלל. חופש זה לא בלי גבולות. אבל אחרי שסימנת את הגבולות, עכשיו בתוך הגבולות אתה יכול ללכת בחופש מאוד גדול, דבר בצורה מאוד פתוחה על הקדוש ברוך הוא. זה כמו המשל שמביאים, כשאתה שם ילד עם אופניים למעלה, הגג של מגדלי עזריאלי, אז אם אין את המעקה, הוא יפחד לנסוע בכלל, כי הוא יודע שהוא יכול ליפול. אנחנו מזכירים את זה בקשר של החסימה של הסמארטפונים, יש לנו כאן שובבים משהו, ואולי נזכיר את זה. אז אבל ברגע שיש את המעקה, עכשיו בתוך זה, עכשיו יש לו חופש מאוד גדול בתוך זה. ברגע שסימנו את המסגרת של התפילה, שאנחנו מבינים שלא שינינו כלום באלוקות, עכשיו מאוד חשוב שנדבר בחופש.
בחופש ודבר את האלוקות שהוא כן יכול להשתנות.
נכון, אבל אתה יודע שזה לא שינוי באלוקות, כמו שאמרנו, המשל של תורת היחסות. אני עושה ברכבת, אני אומר, הנה, העץ מתקרב. אני מבין שהוא לא מתקרב, אבל בחוויה שלי הוא מתקרב. למה הוא מתקרב? כי כשאני מתקרב אליו, אז בסוף הקרבה של... בינינו גדלה. אותו דבר, האדם כלפי האלוקות. כשאני מתקרב אליו על ידי התפילה, אז... ועל ידי הרוממות הרצון שלי, באמת עכשיו אני נפגש עם יותר רחמים מהקדוש ברוך הוא. לא כי הוא השתנה, אבל אז כשאני תופס את זה, עכשיו תדבר חופשי. אל תלחץ כל רגע, כי אם תלחץ אי אפשר, הנפש כשהיא מתכווצת, היא לא יכולה להקשיב בלחץ. אבל ברגע שסימנו את הגבולות, והגבולות פה מאוד רחבים, כמו שהרב כותב באיגרת לבצלאל, אומר, האומנות מותר לעשות הכל, חוץ מדמות פני האדם. ואז ברגע ששומרים על זה, שזה כלום, מה, אחוז, קחו את כל יצירות האמנות, זה אחוז מכל הזה. אבל כששומרים על האחוז הזה, אז כל ה-99 אחוז עכשיו זה בתוך המסגרת. עכשיו זה יכול להיות לשם שמיים. אם פורצים גם את זה, אז שום דבר, הכל מאבד את לשם שמיים. אותו דבר בתפילה. זה אחוז קטן, זאת אומרת, ברגע שאתה מבין את זה, שאתה לא משלום באלוקות, עכשיו תדבר הכי חופשי שאתה יכול. אל תעצור את עצמך, רק שאתה מבין שאתה, כל מה שאתה אומר זה ביחס אליך ולא מצד האלוקות. אז אותו דבר עכשיו פה בפסקה הזאת, אתה צריך לשבח קודם, אחרי זה אתה יכול לבקש איך שאתה רוצה, אחרי זה חזל גם תקנו לנו נוסח, ודרך אגב, גם בנוסח שתקנו לנו חזל יש חופש גדול. זאת אומרת, צריך להגיד את המילים שלהם, אבל הם כתבו את זה בדברים שהנפש מדברת בהם בצורה חופשייה. הם לא תקנו את זה בצורה, כן עוד פעם, כמו שתארנו פעם קודמת, רפאנו, כאילו רפאנו זה כבר משהו של התפעלות באלוקות כביכול. ריבונו של עולם, אני רוצה להתרומם אליך ולזכות יותר להיות דבק בך, ובזכות זה אני אזכה ליותר רפואה, כאילו זה, רפאנו, כן, שלח לי רפואה, השיבנו לרפואה, אז גם פה יש חופש גדול, וגם אחרי מה שתקנו יש עוד מקומות להוסיף בקשות אישיות במילים שלנו, וגם אפשר לעשות התבדדויות חוץ מהתפילה וכו' וכו'. אז הגבול פה הוא מאוד מאוד רחב, אבל הוא קריטי. אם הוא מטושטש, הרסנו את כל השלמות הרוחנית שלנו. וכששומרים עליו, עכשיו אפשר לבוא להתפלל. אז זה היסוד של להקדים שבח לתפילה, שאפילו משה רבנו קל וחומר אנחנו. טוב, הרכוח.